עמוד למד ת, עוד כף א'. קראנו פעם שעברה, נתנו קצת הקדמה, קצת נרחיב. אני אקרא את זה שוב. ברכת ישראל היסודית היא תוספת הדעת העליונה שבה נטוע שורש הדעה המיוחדה לישראל, המרוממה מכל לשון, והיא הולכת בשטף של נבואה גנוזה וממלאה לשד תללי חיים את כל נשמה שבישראל. בעומק החיים העליונים של האומה, דווקא ממקור הדעה העליונה הזאת הם יונקים. קווי הדעת חודרים ממקור האומה הכללי בכל דורותיה, ומתפשטים ברז הידיעה ההיכרית השרויה בכל אחד ואחד מישראל, שבשבילה חי הוא ודורותיו את החיים הישראלים בכללם ובפרטם, כל חד וחד לפי מעלתו. כל נתיבות העצות והמחשבות להנהגתם של ישראל בענייני החיים בעולם ובענייני הקדושה והאמונה, בענייני המדע והרוח, בענייני הזמן והתדיריות, משפעת זאת הדעה העליונה הם באים. כל חילוקי הדעות והמחשבות השונות, פלגים מחולקים וחדרים שונים הם של הדעה העליונה הזאת, אשר עידרין ואכסדרין מתמלאים מנה. ובהתחלקותם הם מימין ומשמאל מתאחדים על ידי שורש הדעת העליון המתחלק באחדותו לשני הצדדים. חולקין דדת הם תצת ופלגה מכאן ותצת ופלגה מכאן, והם כולם כלולים בשורש הראשי האלוהי הממלא באורו הרוחני את כל החדרים בהון יקר ונעים. גדולי ותאורי הדעת מתאמצים לאחוז בשורש הדעת העליון שהוא באחדותו המקורית בלתי מתחלק הוא, ומשקה את הכל בשפעתו המיוחדה. וכל החדרים הפרטיים שמימין ומשמאל הם מסתגלים על ידי זה בסגולותיו. וכל העצות העליונות והתחתונות המתהוות בעולם הינם הולכות ומתברכות בברכת השלום. וכל הנטייה העולמית וכל האנושיות ובכל היצורים הולכת ונוטה אל היושר ואל השלום הבא לרגליו. ונתתי שלום בארץ ושכבתם אל מחריד, וישבתי רעה חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארציכם. דיברנו שעניין הדעת הוא חדירת החוכמה לתוך החיים. זכרנו שמאמר של חז"ל על תלמיד חכם שאין בו דעת. איך יכול להיות תלמיד חכם שאין בו דעת? כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. למה? אדם מסכן, הוא לא מוכשר, למה אסור לרחם עליו? הכוונה היא שהדעה שהוא לא חי לפי מה שהוא מבין. הוא יודע שאסור לכעוס, אבל הוא כועס. הוא יודע שאסור להתגאות, הוא מתגאה. הוא יודע שלשון הרע זה קלקול גדול, אבל הוא מדבר לשון הרע. זה עניין הדעת, החדירה לתוך החיים. אנחנו מכירים את המושגים חוכמה, בינה ודעת. המושגים האלה הם מושגים שונים. בין חוכמה לבינה אנחנו מכירים את ההבדל. חוכמה זה התפיסה, בינה זה דבר מתוך דבר. חוכמה זה תפיסה כללית. אבל אנחנו יכולים לראות שיש הבדל מהותי ביניהם, כשמדובר לא למטה אצל בני אדם אלא למעלה בבריאה האלוקית. בספר משלי, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאומות נבקרו. כלומר, כל אחד הוא בנה עם מידה אחרת. השם בחוכמה יסד ארץ, הארץ היא בחוכמה, שמיים בתבונה, תהומות העומק של הדברים על ידי הדעת, בדעתו תהומות נבקר. מכאן שלכל מידה יש את התחום שלה. זה לא חזרה על אותה מילה, אותו מושג במילים שונות, אלא יש כאן מהויות שונות. ולכן השם סידר כך שיש חוכמה, תבונה ודעת. יש תבונה ויש בינה, זה לא אותו דבר, אבל כאן בפסוק כתוב שם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. חוכמה, כשאנחנו יודעים שתמיד החוכמה היא ראשונה, היא ראשית, ראשית חוכמה, ראשית חוכמה יראת השם, זה קשור גם שיראת השם היא נמצאת אצל החוכמה, אבל גם ראשית חוכמה. הראשית של הכל זאת החוכמה. החוכמה תפיסת עולם, השגה של המהות בכללה. אצל האדם, האדם משיג את המהות ממה שיש, מה שקיים. הוא נמצא בתוך עולם, הוא תופס את העולם כמו שהוא. אצל הקדוש ברוך הוא, חוכמה זה לא שיש משהו קיים והוא מקבל את זה, שמראה הוא יוצר את המציאות. אז החוכמה היא הרצון הגדול שלו לברוא בריאה שעד סוף הבריאה היא תהיה מה שהוא רוצה. כן? חכם רואה את הנולד. כן, חכם זה ש... כן, סוף מעשה במחשבה תחילה. כן, אז בדרך כלל אומרים את זה כמוסר לאדם, שכשאתה עושה אז תחשוב קודם לפני שאתה עושה. אבל במקור כשמדובר על הקדוש ברוך הוא זה לא המובן, אלא שמה שיהיה בסוף המעשה באחרית הימים זה מה שהיה אצל הבורא לפני שהוא ברא את הכל. כל התהליכים, כל ההתפתחות של העולם, של העולמות, של האנושות, של הבחירה, של ישראל, של אומות העולם, כל זה היה במחשבה של הבורא בראשית. לכן חז"ל דורשים, שנראה לפעמים שזה מוזר הדרשה הזאת, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. מה זה, השם ברא את העולם בשביל ישראל? בשביל התורה שנקראת ראשית. משה רבנו והיה ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. תרומה נקראת ראשית. צריך להבין כל דבר ודבר מה העניין שלו, אבל הכוונה שכבר בהתחלה בהתחלה, כשלפני שהשם תכנן את העולם, הוא כבר הכין את הכל למטרות גדולות שהתגלו מאוחר יותר. כלומר, השם רוצה שיהיה עולם שתהיה בו קדושה עליונה, שתהיה בו מציאות מלאה חוכמה, מלאה דעת השם, מלאה יראת שמיים, כמו שאנחנו רואים על הנבואה על המשיח. ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח דעת ויראת השם. אנחנו רואים את המילים האלה, כן, שזה יהיה המשיח, שזה ינוח עליו, ינוח עליו, כלומר הוא יהיה כלי קיבול לזה. ועריכו ביראת השם, לא למשמע אוזניו ישפוט ולא לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים, וכו' וכו'. כלומר, המשיח הוא זה שיהיה התכלית של הבריאה, וזה כבר השם מכין בהתחלה. כלומר שכל מה שקורה בעולם וכל מה שקרה וכל מה שנברא בחומר וברוח, באדם, בבהמה, בחי, בצומח, בשמיים, בארץ, במלאכים, הכל, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. כלומר שבסוף צריך להתגלות כבוד השם בעולם, כבוד השם, הערת שכינה בעולם. כך השם אומר למשה רבנו בחטא של המרגלים, באולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. וחזרנו עם כל מה שברא, כל מה שברא לא בראו אלא לכבודו, אפילו יתוש, אפילו תולעת, אפילו עשב, משב של רוח, טיפת מים, כל מה שברא זה הכל משתלב במערכת אדירה, עצומה, שכולה בסוף ביחד מביאה את השפעת השכינה בעולם הזה. זה מה שהפסוקים שאומרים לנו שכשיבוא המשיח זה יראה. כן, נכון. אז השם רוצה שכבוד שמיים יתגלה בארץ. ממילא, וככה זה מסביר לנו, שבירמיה כתוב, הנה עמי באים ושמחתי לי צמח צדיק, וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו. חזר אומרים שלמשיח יקראו בשם השם, כי הוא כל כך יראה שהשם שוכן בו, כמו שכשאתה רואה אותיות עם שם השם, אז שואלים אותך מה כתוב כאן, שם השם. זה רק דיו, זה רק צורה של אותיות, אבל כשאתה רואה את זה, אתה רואה שיש כאן שם שמיים. זה לא חומר. החלק החיצוני שבחיצוני שלו זה חומר. המשיח, כשהוא ידבר, אתה תבין שזה מה שהשם מדבר. כמו שמשה רבנו, שכינה מדברת מגרונו. הוא לא מדבר מילים שלו. כל מה שהוא מדבר, כל מה שהוא עושה, זה השם עושה דרכו. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה עולם מלא אור, מלא זיו, מלא שלום, מלא צדק, וזה שיהיה עולם של בני אדם, של בריאות, ובבריאות האלה תתגלה קדושה. לא, למה? אבל כל מה שהוא עושה זה בגלל שהשכינה מדברת מקרונו, זה לא, אין לו אישיות משלו. כי הם רואים כל כך את השכינה שנמצאת אצלו, אז כאילו כשרוצים לראות את פני השם, אז הולכים אליו. היום כשאתה רוצה ללכת להתפלל לפני השם, אתה הולך לבית המקדש. כן? למה ללכת לבית המקדש? השם נמצא בכל העולם, אלא שם השם מתגלה יותר, נכון? אז וירד השם בענן. היו רואים ענן שיורד, היו יודעים שהשם בא לדבר עם משה רבינו. הענן זה לא השם. אבל הם, וקם כל העם והשתחוו. כן? למה הם משתחווים לענן? אז, כמו שאתה רואה, שיביתי השם לנגדי תמיד, ואתה משתחווה. פותחים ספר תורה, אתה משתחווה לספר תורה. למה? כי אתה יודע, כפתחו עמדו כל העם. כי אתה יודע שבספר תורה, כאן אתה רואה את רצון השם. אבל זה לא סימבוליות. הספר תורה הוא מגלה את רצון השם, זה לא סמלי, זה אמיתי. במקום שיש ספר תורה יש קדושה, זה לא סמל, זה לא שאתה לוקח לך את... זה מה שישראל בחטא של העגל חשבו שצריך סמל, זה לא סמל. אם השם לא שוכן בתוך זה, זה לא כלום. בתורה, מקום שיש ספר תורה יש קדושה, זה לא סמלי, ולכן ספר תורה צריך להיכתב בקדושה לפי הלכות מסוימות, כוונות מסוימות, על קלף מבהמה תורה, צריך להיות עיבוד לשמה. זה לא סמלי שאתה יכול להגיד בסדר, אז אני מאמין בשם ואני לוקח לי איזה ציור או איזה משהו שיזכיר לי השם שמיים, אני אכתוב על זה שמיים, אני אקרא לקדוש ברוך הוא שוכן עד מרום וקדוש ואני אשתחווה לזה. זה לא, אין בזה קדושה במילים האלה. למרות שאתה עם כל הכוונות תכוון שוכן עד, תקרא לקדוש ברוך הוא אין סוף, אתה יכול להגיד ברוך אתה אין סוף? זה ברכה? למה? אבל זה נתקע מדי חכמים, שם השם זה, אבל זה הקדוש ברוך הוא אמר לנו, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. אתם רוצים לקרוא לי בשם הזה, אם זה היה סימבולי אז איזה שם שאתה רוצה תבחר. למה הנפש מתחברת ללב ולא לזרוע, לרגל, לריאות, לכבד? אפשר להחליף שהנפש תשכון בכבד. ככה השם סידר. השם סידר שהאור האלוקי מתגלה במקום מסוים, בדבר מסוים שהוא הכין אותו, הוא קבע אותו. השם יודע שאנחנו בני אדם ולא יכולים להיפגש עם השכינה, אז הוא סידר אפשרות שנוכל להיפגש איתו על ידי מציאויות שהוא קבע אותן עם הגבולות שלהם, והוא קבע שכשעושים אותם כך, אז הוא נמצא שם. לכן הוא קידש את בית המקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בלי מקדש, תעשה משהו אחר, אין ושכנתי. הוא סידר לך את שם השם שכשאתה מזכיר את זה, יקראני ועיניו, אסגבהו כי ידע שמי. אם הוא יודע את השם שלי, אני אסגב אותו. לא, אז לא. אתה יודע. אתה יודע, כי השם מסר לך את זה. אתה לא מבין אותו. אבל הוא אמר לך, תזכיר את השם הזה. אתה מבין איך הנפש שוכנת בלב? אתה מבין את הנפש שלך? אפילו שלך, אתה מבין? אתה לא מבין. אבל זה עובדה, זה קיים. גם אם אתה לא מבין, זה קיים. כן? כמו שהנשמה נמצאת באדם, גם שהוא לא מבין אותה, היא נמצאת בו. אם יראה אותו, אתה יודע שיש לך נשמה, כי אתה מרגיש שיש לך שכל, יש לך רצון, יש לך דחפים שאתה רוצה, יש לך שאיפות, אתה מרגיש שיש לך איזה משהו פנימי. אבל לזהות אותו בעצמו אתה לא מרגיש. אז הקדוש ברוך הוא, לא, כתוב בשיר האיחוד, לא ראינוהו ולא ידענו, אך ממעשיו הכרנו. דרך המעשים שלו אנחנו מכירים אותו. ויש מעשים מרכזיים מאוד, ששם רואים את האור של השם מופיע יותר מכל מקום אחר, כמו באדם הלב, וכמו בעולם, ירושלים, בית המקדש, התורה, כן? וכמובן השמות הקדושים. כן, אז סליחה. השם בחוכמה יסד ארץ, סידר את כל העולם, את כל המבנה, את כל ההרכבה של העולם, כדי שבסוף תהיה התגלות שלו. כונן שמיים בתבונה. התבונה היא בה החוכמה האלוקית, היא עצומה, אי אפשר להבין אותה, אי אפשר להשיג אותה, אין סיכוי. כוללת את כל העולם, את כל העולמות, את מה שאנחנו יודעים ואת מה שאנחנו לא יודעים, את הלבבות שלנו, את המחשבות, את היצרים, כל מה שאנחנו אומרים בראש השנה. כן, אתה יודע מעשה עולם וחוקר כליות בלב וכו' וכו'. כן, התבונה היא באה לפרק את זה לגורמים, לעשות שמיים לבד, שמש לבד, ירח לבד, את כל הכוחות המשפיעים, לתת להם את הגבולות שלהם ואת הזמנים שלהם, כמה זמן השמש תאיר, מה יהיה הגודל שלה, איפה היא תשכון, באיזה מרחק מכדור הארץ, הלבנה, הכוכבים, סיבוב כדור הארץ, בתוך העולם, הרים, גבעות, ימים, נהרות, כל זה, כל הפירוט, פרטי פרטים של העולמות, של ה... נמצאים העצומים ועד הנמצאים הקטנים ביותר, החיידקים והווירוסים, גם הם כולם נבראו בחוכמה אלוקית, אבל ההבחנה שלהם והשליחות שלהם והסידור שלהם זה הבינה, זה לא החוכמה. הבינה היא מפרקת את הכל, יש לבינה כוח לפרק דבר עצום מאוד לפרטי פרטים. הדעת היא זאת שאחרי שיש כל כך הרבה פרטים בעולם, יש כל כך הרבה סוגים, אז עלול להיות, וזה הגיוני, שהאור האלוקי העליון שהוא מיועד להגיע לכל מקום לא יוכל להגיע, כי הנמצאים לא, אין להם כוח לסבול אותו. אין, השם אומר למשה רבנו, לא יראני האדם וחי. ומשה רבנו לא ביקש לראות את השם, לא ביקש לראות את כבוד השם, הרי נראה את כבודך. גם ביחזקאל, כשכתוב שהוא מורה את המרכבה, הוא מראה דמות כבוד השם, דמות של כבוד, לא השם בעצמו. את השם לא שייך לראות. וגם על זה, כן, כיוון שכבוד השם זה מאוד קרוב אל השם, זה לא השם, אבל זה מאוד קרוב אל השם, השם מתגלה דרך כבודו, אז גם על הכבוד השם אמר לו, לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. אין כוח באדם, גם לא משה רבנו, גם לא המלאכים העליונים שאומרים איה מקום כבודו, והם אומרים לעומתם משבחים ואומרים, אנחנו אומרים את זה יום יום, ברוך כבוד השם ממקומו. מה זה ממקומו? זה אומר, אומרת הגמרא, מכלל דלת דידע הכי מקומו. אפילו המלאכים העליונים לא משיגים איפה המקום של הכבוד. לא רק את הכבוד, אלא גם את המקום, איפה זה מתגלה, הם לא משיגים. זה... מה עושים שהעולם וכל הנבראים לא ילכו לאיבוד? כי אם לא יהיה להם קשר עם השם, אף אחד לא יחיה. אתה מחיה את כולם. הוא נותן לכולם את הערך שלהם, את המציאות שלהם, את התפקיד שלהם, את השליחות ואת ההשתלבות בכל הנבראים כולם, להיות השם אחד ושמו אחד. ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שהכל ישתלב ביחד. כל אחד ישפיע בכל, כמו שקצת בגוף שלנו אנחנו רואים, איך שכל חלקי הגוף, האיברים, העצבים, הגידים, העורקים, כל אחד קשור עם השני, וכשחסר אחד מהם, כמה זה מפריע לכל המערכת. מספיק שיש לנו שתי עיניים, אפשר להסתפק בעין אחת, וזה כבר רואים, אם עין אחת חלילה לא רואה טוב, איך זה משפיע על הראייה הכללית. אם אדם לא שומע באוזן אחת, כל מה שבאדם, הכל בנוי ומורכב לשליחות שהיא תתקיים רק כשהיא ביחד. כל המערכת, מי מסדר שהאתה מחיה את כולם יפעל כמו שצריך? זה הדעת. זה התפקיד של הדעת. הדעת היא יורדת משמי שמיים, שהיא מקבלת מהחוכמה ומהבינה, והיא יודעת איך להגיע לכל מקום לפי המדרגה שלו. ובדעת, כן, מי שיש לו דעת, אז הוא מרגיש בהרגשה פנימית מה השם רוצה ממנו. הוא מרגיש, יש לו תפיסה פנימית מה טוב ומה רע, להבחין בין טוב לרע באופן רוחני, בין אור לחושך באופן פיזי, בין טוב לרע גם בדברים של בריאות, של דבר כזה מקולקל, דבר כזה לא אוכלים, דבר כזה הוא בריא, מר, מתוק, כל זה על ידי הדעת. זה התפקיד של הדעת. הדעת היא באה משמי שמיים, זה מה שנקרא דעת עליון, דעת עליונה מאוד, שהיא קשורה לחוכמה ולבינה האלוקית, והיא יורדת אלפי אלפי מדרגות, ובכל מקום שהיא נמצאת היא מחלקת מנה מתאימה למי שנמצא שם לפי המדרגה שלו, והיא מחברת את הכל, כמו הדם בעורקים שלנו. הדם יוצא מהלב, והתפקיד שלו להגיע לכל עבר ועבר, לתת לו את החיות. העיניים צריכים דם. בלי דם שיגיע לעיניים, העיניים לא יראו, האוזניים לא ישמעו, המוח לא יכול לחשוב אם הוא לא יקבל דם. אם יש חלילה שטף דם או אירוע מוחי, מה זה? זה שיש עצירה של הדם. כל חלק וחלק, עד האיברים הפנימיים, הבשר, העצמות, האור, הציפורניים ואפילו השיער. לכל שערה יש נימה של דם שמפרנסת אותה. כמובן, זה לא אותו איכות של דם כמו שיש ללב ולריאה או למוח, כן, זה איכות אחרת, פחותה בהרבה, אבל גם לשם מגיע. כשהנפש של האדם היא בשלמות, הכל פועל ביחד, וכל האיברים עושים את הרצון של האדם האחד. יש אדם בריא, אדם שלם, שכל החיים שלו מכוונים למטרת על אחת. הוא רוצה להיות ישר, הגון, צדיק, כן? אז כל מעשה חיו לשם שמיים. הוא אוכל לא רק בשביל הקיבה, אלא הוא מבין שלקיבה יש תפקיד לחזק את הגוף, אז הוא אוכל מה שהקיבה תעזור לו לחזק את הגוף. מסדר לו את הזמנים של רחיצה, של לבוש, של קימה בבוקר, שינה בלילה, קריאת ספרים, איזה ספרים יעזרו לו להיות יותר הגון וישר, לדעת עם מי להיפגש, את מי לשמוע, מה לשמוע, מה לא לשמוע, להבחין בין טוב לרע, בין חכם לבור, ולהבחין בתוך הדברים איזה חלק ראוי לשמוע ואיזה חלק לא ראוי לשמוע. שארבע מידות בתלמידים, משפך ונפה, משפך ומשמרת ונפה. כן, יש מי שקולט את הפסולת, יש מי שקולט את הסולת, כן, כל אחד ואחד לפי מה שהוא. וככל שאדם יותר שלם, אז כל החיים שלו זה מערכת אחת של חיים. הוא לא אוכל, כעת באוכל, כמו שאריסטו אמר, שאלו אותו התלמידים שלו, ככה אוכל אריסטו? זה דרך ארץ, הוא אוכל עם הידיים ועם הרגליים, ככה אוכלים? אבל כשאני אוכל אני לא אריסטו. אצלנו אין דבר כזה. תלמיד חכם באכילתו, בהליכתו, בלבושו, בשיחתו, בצחוק שלו, בבכי שלו, כל דבר רואים ככה תלמיד חכם מדבר, ככה תלמיד חכם צוחק, ככה תלמיד חכם הולך בדרך, ככה ראוי לתלמיד חכם להתלבש. כל דבר ודבר אנחנו יכולים לראות את זה, שהכל נמשך מתוך אישיות אחת שלמה, וזה שהדעת חודרת לכל. זוכר כשנכנסתי לישיבת מרכז הרב, היה לי חבר זכרונו לברכה בנימין אייזנר, הוא אמר לי, תשתדל להסתכל על הרב צבי יהודה כל הזמן. כלומר, אין אצלו תנועה בלי תורה. כל תנועה שאתה תראה, הוא הולך לכאן, הוא הולך לכאן, הוא... אני זוכר שפעם הוא היה חולה, הייתי אצלו בבית, הוא ביקש לעשות איזה תיקון במקבעת. אז הוא אמר לי, לאיזה חנות ללכת? למה לחנות הזאת? כי החנות הזאת היא של רוסנק. מי זה רוסנק? רוסנק היה המפקד של הרובע היהודי במלחמת השחרור, אז צריך לעזור לו שהפרנסה תהיה דרכו. הוא לא קונה במקום שיותר זול, יותר נוח, הכל מחושב אצלו. אני הבאתי אותו פעם בראש השנה הביתה, זה לקח כמעט 3/4 שעה, כי יש בדרך לפעמים שביל ימינה, שביל שמאלה. חז"ל אמרו, כל הדרך לימין, אז הוא הולך לימין, וזה קצת מרחיק, לא משנה. ככה אמרו חז"ל, ככה הולכים, ומקיפים, מקיפים ומעריכים, אבל הוא שומר על הכללים שלו. יש בית עבודה זרה בדרך, אז הוא עובר לצד השני. לא הולכים במקום שיש מיסיון או שום דבר של עבודה זרה. הוא היה רק כל צעד שלו, כל ספר בבית הוא עבר על כל עוד קטנה, על כל הערה, והגיע והעיר אם זה בסדר, אם זה לא בסדר. זה עניין של דעת. דעת זה שהאור האלוקי מגיע לכל פרט בחיים. באופן כללי הבינה מחלקת את העולם לשני חלקים. אמרנו שהבינה היא זאת שמחלקת. החוכמה היא זאת שנותנת הכל. היא מהחוכמה יוצא הכל. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. מה גדלו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך. כן? עמוק מאוד וגדול מאוד ועצום מאוד, אבל צריך לחלק את זה בתוך העולם. העולם נברא על ידי חלוקה. יש מדרגות מדרגות. כבר ביום הראשון, ביום האלוקים יהי אור ויהי אור, ויאר אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה. כן? אז יש חלוקה בין האור לחושך. צריך שיהיה בעולם גם אור וגם חושך, אבל אסור שהם יהיו ביחד, וכל אחד יש את השליחות שלו, וצריך שיהיה ביניהם פער, מבדיל בין אור לחושך, פער כזה בין ישראל לעמים. בימים שלנו, יום השביעי לששת ימי המעשה, וההבדל אלוקים בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי לעמוד לפניו ולשרתו, שמבדיל את הלוויים מישראל, את הכהנים מהלוויים, שבטי ישראל, כל שבט ושבט. כן, כל זה הבינה מחלקת, ובאופן כללי החלוקה היא שיש שני צדדים שצריכים להיות בעולם. יש צד אחד שהוא מרץ ורצון לעשות ולהתגבר, אין אנרגיה, אין המון המון התפרצות של כוחות. כל העולם זה כוחות, המון כוחות, והכוחות האלה כשהתפרצו כולם יש סכנה שאחד יערוס את השני. אז יש כוח ממול מקביל לכוח הזה הראשון, שהוא כוח שעוצר את הכל, שהוא מקביל את הכל. אנחנו רואים שבבריאת העולם, פרק א' בבראשית, מופיע שם אלוקים. שם אלוקים כתוב בשולחן ערוך לכוון בא לכוחות כולם, לכן זה ברבים. העולם המון המון כוחות, כוחות עצומים. יש ספר מדעי שיצא על ידי חברה באמריקה בשם אנרגיה, ושם הם מתארים כל מיני נמצאים בעולם, אנרגיה של הרוח, אנרגיה של המים, אנרגיה של חשמל, של ברקים. יש שם תיאורים שנראה כאילו יש כאלה כוחות עצומים בעולם, אי אפשר לתאר איזה עוצמה, והכל זה נעצר, הכל סגור. אם כוח אחד היה מתפרץ, זה יכול להרוס את העולם. אתם יודעים את זה? מפצצת האטום משתחרר כוח שהיה בין אלקטרון לפרוטון או לנטרון, כוח קטן בתוך חלק שלא רואים אותו עם העיניים, ומסתתר שם כוח שיכול להחריב עיר עם מאות אלפי אנשים. אז העולם הוא אוצר של כוחות, עוצמה גדולה מאוד, ומי שומר על זה שהכוחות האלה לא יתפרצו ולא יהרסו את העולם. יש ביוב, הן יעצור במים ויבשו, וישלחם ויחסו ארץ, לא מדייק במילה. השם עוצר את הרוח, היא נתן לרוח משקל, זרמים בתוך הים, זרמים באוויר, כוחות משיכה של כדור הארץ, של כוכבים. אם השמש הייתה קרובה אלינו קצת, אף אחד לא היה נשאר חי. הייתה רחוקה יותר, הכל היה קופה. זה הכל מדויק ומתוכנן. אז שני הכוחות האלה, הכוח המתפרץ והכוח העוצר, שהם כמעט שקולים אחד כמו השני, הם קצת מקבלים רושם בתוך הגוף שלנו, ימין ושמאל. הימין יד שפועלת, השמאל היא היד שנותנת את העוצרת. אתה מחזיק בקרש, אתה רוצה להוריד עליו מכה של פטיש, צריך להחזיק את הקרש, אחרת הקרש עלול לעוף עליך. אז זה היד שמאל. יד שמאל היא היד העוצרת. כן, אז יש מושגים שאנחנו מכירים אותם, שהם חסד וגבורה. חסד זה נתת בלי גבול, גבורה עוצרת. ובשמות של הבורא, השם אלוקים. שם הוויה, יש שם של חסד, נותן בלי גבול, שם אלוקים זה שם של מידת הדין. זה התפקיד של הדעת, לחלק את העולם לאלפי אלפי כוחות, כוחות כאלה וכוחות כאלה, כוחות נותנים וכוחות עוצרים. מה? הבינה היא המחלקת, אבל מי שמזרים את האור לכל חלק וחלק, לחלק הזה ולחלק הזה, זה אותה דעת. זה מה שכתב כאן הרב הביא כאן, שיש הדעת העליונה אשר עידרין ואכסדרעין מתמלאים מינה, שהיא ממלאת עידרין. עידרה זה חדר, או חדר, אולם. אכסדרה זה או מרפסת או חדר צדדי. כן? מתמלאים מינה, היא ממלאת את כולם. יש פסוק, בדעת חדרים ימלאו, הרב כותב את זה כאן כאילו שזה בסגנון שלו, אבל הוא מתכוון כאן לפסוק במשלה. ובהתחלקותם הם מימין ומשמאל מתאחדים על ידי שורש הדעת העליון המתחלק באחדותו לשני הצדדים. זה מובן, נכון? חולקים דדת, החלקים של הדת הם תצת ופלגה מכאן 499 וחצי מכאן ל-499 וחצי מכאן, סך הכל כמה זה? 999, נכון? 499 זה כמעט 500, ופעמיים זה 998, אבל יש עוד חצי בכל אחד, אז זה 999. מה חסר כאן? האחד. האחד הזה שהוא עושה מהכל אלף, והוא האלף, הוא האחד שהוא השורש של הכל. ממנו, זה יוצא כאילו כאן מערכת שמתפרטת לכאן ולכאן, יש לה שורש, הוא האלף שהוא האלף, ומחלק את כולם לזרמים בכיוונים שונים ששניהם מכוונים זה כנגד זה. כל כוח פועל כנגדו יש כוח עוצר, שאנחנו מכירים במקומות אחרים, זה לעומת זה ברא אלוקים, אין שכל מה שהשם ברא בקדושה, אז יש עולמות של קדושה, יש מולם עולמות של טומאה. השם נתן בישראל כוח של משה רבנו, מולו באומות העולם היה בלעם. כן? כך מול כל כוח חיובי יש כוח שלילי, אבל כאן הרב לא מדבר על כוחות שליליים, זה רק דוגמה שהבאתי. כאן הרב מדבר על כוחות שכולם חיוביים, אבל הם פועלים בסגנון שונה. אחד בסגנון פועל ואחד בסגנון עוצר. וביחד הם יוצרים את המציאות. כי בתוך הגוף שלנו יש כוח שרוצה כל הזמן לאכול. יש כוח שעוצר. אתה אוכל בכמות מסוימת, אתה כבר בא לך להקיע, אתה לא תוכל לאכול עוד. יש כוח שעוצר, אחרת האדם היה נהרס על ידי המאכל שלו. אותו מאכל שצריך להבריא אותו היה הורג אותו. כן? אז יש כוח שקולט, בולע, מושך הכל פנימה, ויש כוח שעוצר את הכל. עד כאן לא תאכל יותר. אין אכילה גסה, לא תוכל לאכול, אתה כבר לא תהנה מזה, למרות שלכאורה הנאה היא בה בגרונו ומאב, מה זה קשור לבטן? ככה, יש כוח עוצר. אחר כך הכוח העוצר, הטבע של האוכל, לזרום הלאה, אז הכל היה יוצא החוצה. אבל יש כוח עוצר בתוך הקיבה, שלא נותן לזה לצאת. כעת תוכנים את זה, ומפרקים את הכל לפרטי פרטים, אחר כך יש הכוח שמבדיל את החלק הטוב והחלק הרע. זה דרך הדפנות של המעיים, ודרך כל מיני מערכות. אחרי זה החלק שצריך להביא תועלת נשלח אל הכבד, אל האיברים האחרים, משם החלקים הטובים מגיעים ללב, משם הלב שולח מה שטוב למוח, לריאות, לפי המדרגות שלהם. חלקים הלא טובים, פסולת, יש כוח שמוציא את זה החוצה, לא נותן לזה להישאר. גם זה, אם יישאר בתוך הגוף, סכנה. זה החלק של הפסולת, של רעלים, כן? וכל זה אנחנו רואים בתוך המערכת שלנו. יש מערכת עולמית שפועלת על הכל, היא הדעת, וכעת זה קצת מסביר לנו את הדעת טוב ורע. שהיה שם טוב ורע ביחד, והשם הזהיר את האדם לא לאכול מזה, כי אם הוא לא היה אוכל מזה, אז הוא היה חי לעולם. ואז הוא לא יצריך את עץ החיים. אחרי שאכל מזה, אז הרע כבר חדר לתוכו, נהיה חלק ממנו, כעת כבר אי אפשר להיפטר. כעת ההצלה של האדם, להציל אותו מהטוב ורע שבתוכו, זה רק על ידי המוות. מה עושה המוות? המוות מפורר את כל הגוף. מחזיר אותו לאפר. ואז כשזה מתחלק לאפר, אפשר להבדיל בין החלק הטוב והחלק הרע, החלק הרע נבלע באדמה, החלק הטוב תחיית המתים. אז האדם קם כמו שהיה בבריאת העולם, בלי חלק של רע. וכך שהמוות זה סוג של תיקון, וזה לא עונש. זה תיקון, וזה גם עזרה לאדם להינצל מהרע שבתוכו. כמובן, כמה שאדם בחיים שלו ייזהר, יתרחק מהרע בכל המובנים, רוחניים, גשמיים, אז זה הרבה יותר קל אחר כך לנקות את הכל, לסדר את הכל, כן? אבל באופן כללי זאת החלוקה של הדעת, שהיא מחלקת לימין ולשמאל, למידת החסד ומידת הדין, ששניהם קדושים כמו בגוף שלנו. הימין והשמאל שלנו הם טובים, אנחנו לא מבטרים על יד שמאל. יד שמאל היא לא מפריעה, היא תומכת, היא עוצרת, אני, גם כשהיא מגבילה היא עושה לנו טובה. גם ההגבלות שלנו, שלא נגזים יותר מדי. אם אדם לא ישן, החליט שהוא רוצה לקרוא איזה ספר מתח או איזה משהו ולא ישן בלילה, יש גבול שהעיניים שלו ייסגרו, אם הוא רוצה או לא רוצה, כן? וזה לטובתו, אחרת הוא יכול להרוס את עצמו. גם בלימוד, בכל דבר, גם הטוב הגדול ביותר בעולם צריך לשים לו גבול, כי אנחנו בעולם הזה, ובעולם הזה כל דבר צריך לשמור על גבולות שלו, אחרת הוא לא יתפתח. אי אפשר לקחת ילד קטן, יש הורים שרוצים לקחת את הילד הקטן כבר להפוך אותו לגדול הדור, כבר לחנך אותו וללמוד גמרא, ללמוד הכל. צריך לדעת כל אחד בגבול שלו, בכוחות שלו, ואפשר לחשוב על התכלית, ואפשר ללמד אותו תורה, אבל לפי השכל שלו, לא ללמד אותו דברים מעל השכל שלו, מעל הכוחות הקליטה שלו. כל אחד לפי מה שהוא יכול לקבל. ובישראל, אז אמרנו שהדעת עניינה לפרק את זה ולהביא את זה לכל מקום בעולם, וכשהיא מביאה את זה לכל מקום בעולם, אז דרך זה אפשר להביא גם את ההכרה, החיבור עם האלוקות. וזה מה שיש בישראל. יש בישראל תכונה מיוחדת להיות דבקים באלוקים. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. כשהלל הזקן עלה לארץ ישראל, והיה ערב פסח שחל להיות בשבת, ולא ידעו אם זה דוחה את השבת או לא, הלל אמר להם שזה דוחה את השבת, הביא להם ראיות, קיבלו ממנו. אחרי שקיבלו, בסדר, מותר לשחוט את הפסח בשבת ולהקריב אותו, קיבלו את זה. אבל כעת, באופן מעשי, איך מביאים את הסכינים? טלטול מרשות לרשות מותר או אסור? זה גם דוחה את השבת או לא? לכאורה לא. אז איך נשחט? איך יקריבו את הקורבנות? זה הלל, נתעלמה ממנו הלכה. גם הוא לא זכר, לא ידעו מה לעשות. אמרו, הנח להם לישראל, אם אינם נביאים הם, בני נביאים הם. תעזור, אל תגיד שום דבר לישראל, נראה מה הם יעשו. במחרת, כל אחד עם הכבש שלו שם את זה בין הקרניים. הלל ראה את זה ואמר, נזכר, ואמר, כך שמעתי ונתעלמה הלכה ממני. רואים שיש בישראל תכונה להרגיש מה שהשם רוצה מאיתנו. יש מכתב של הנציב בזמן שהתחילה הציונות. ציונות מסוכנת, ציונות היא לא נראית דתית. היא לא באה, היא לא מזכירה את שם השם. מדברים על עלייה לארץ ישראל, חזרה לארץ, גיבוש לאומי, אבל לא מזכירים שם שמיים. איזה מין ציונות זאת? איזה מין לאום הולכים לבנות כאן? אז הרבה חששו מזה. יש מכתב של הנציב שהוא כותב, כיוון שראינו את השאיפה הזאת לעלות לארץ נמצאת אצל חרדים ואצל רחוקים, אצל קרובים ואצל רחוקים, אצל מזרחים ואצל מערבים, רואים את זה בכל מקום, כל המון ככל שדי בדברו על ידי נביאיו. במשפט של הנציב, כשרואים שכל העם יש לו שאיפה מסוימת וכולם מתאחדים מסביב לזה, אנחנו בעצם שומעים את השם מדבר איתנו במקום דרך נביא, דרך עם ישראל. עם ישראל כולו מאוחד, אז פתאום שומעים הרצון שלו, השאיפות שלו, מגלות נבואה. וזה המיוחד בישראל, שבישראל יש שייכות לדעת עליון. זה משהו. מה? זה שייך לתכונה מיוחדת של ישראל. בכל העצות, כן, כל החדרים הפרטיים, מי שמימין ומשמאל, יש בישראל דעות כאלה, דעות כאלה, מפלגות כאלה, מפלגות כאלה. לכולם יש איזה דחף שהפנים פנים שלהם זה לעשות את רצון השם במקום שהם נמצאים. מסתגלים על ידי זה בסגולותיו, הם מקבלים את הסגולה האלוקית שפועלת בהם במקום שהם נמצאים. וכל העצות העליונות והתחתונות המתהוות בעולם הינם הולכות ומתברכות בברכת השלום. מי שמבינים את זה ויודעים שכולנו בני איש אחד אנחנו, ופועלים ביחד ולומדים לפעול ביחד ולכבד איש את רעהו ואיש את מעלתו של השני, לא מדובר על אלה שבאים להילחם בתורה או אלה ששונאי ישראל, אלה אנשים חולים, הם לא בריאים, הם מדובר על אלה שרוצים לעבוד למען עם ישראל, אבל יש להם שיטות שלהם, אלה בדרך של חסידות, אלה בדרך של התנגדות, אלה בדרך של מקובלים, אלה בדרך של פשטנים, כל אחד יש לו את הדרכים שלו, אבל כולם רוצים תורה, כולם אוהבים את ישראל. אז באות עצות עליונות ומתברכות בברכת השלום. השם השלום זה האלף, זה האחד של האלף, שהוא אחד, הוא לא חצי, והוא המקור שמחבר את כולם ועושה מכולם דבר אחד. ואז כל הנטייה העולמית בכל האנושיות, בכל היצורים, הולכת ונוטה אל היושר ואל השלום הבא לרגליו. כשיש את הנטייה הזאת בישראל, האחדות הזאת בישראל, היא פועלת על כל העולם להתאחד, עד שזה פועל אפילו על בעלי חיים. ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ. חיה רעה שלכאורה זה הטבע שלה להזיק, היא לא תזיק. כי כל ההתנגדות הזאת להזיק היא באה מתוך חוסר של האור האלוקי האחד שמאחד את הכל. והיות שישראל הם הצינור הראשי, אז כשבישראל הדעת תשכון ביחד, זה ישפיע על כל העולם כולו. כן. כן, כי הדעת היא מקבלת מהחוכמה ומהבינה. כן. היא מחברת את הכל. כן. לא, היא תהיה ולא תזיק. גם הטבע של החיות הרעות כבר ישתנה לטובה. והמשפט הבא, וחרב לא תעבור בארציכם. חרב, לכאורה זה בא על ידי בני אדם, ולבני אדם יש בחירה חופשית. כן, חיות, אפשר לתקן את הטבע שלהם, אבל בחירה חופשית, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. לכאורה בחירה חופשית תמיד יש, השם לא מתערב. אבל כשתרבה הדעת, ישוטטו רבים ותרבה הדעת, בני אדם גם ישתנו ולא יהיה עוד חרב. לא חיה רעה בטבע ולא על ידי בחירה חופשית של האדם, העולם יתמלא בברכת השלום. כן? זה יהיה בעולם הזה, זה בתהליך של תיקון העולם הזה. כן, אלה צעדים שיבואו אחרי המשיח. כן, וגר זאב עם כבש, זה כתוב אחרי המשיח, ונחל עליו רוח שם, רוח חכמה ובינה, רוח דעת ויראת השם. ואחרי זה כתוב לא יראו ולא ישחיתו בכל ארכות של החיות, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. העולם מתמלא כל כך בדעה שהדעת הזאת היא לא תיתן שיהיה רע בעולם.